והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר הזוהר, מה זכתה שרה שהתורה מונה את שנותיה? לא זכתה חווה ולא שאר האימהות, לא מרים שנזכרו בתורה, רק שרה. אומר הזוהר, זה ששרה היא שמרה על עצמה בזמן שהייתה בבית פרעה, ולא נתנה לו לגוע בה ולא נטמעה, זו אחת מהמעלות הגדולות של שרה. ושרה הייתה נביאה במדרגה יותר גדולה ממדרגת הנבואה של אברהם אבינו. מהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אברהם היה חכם, ושרה הייתה נביאה, גם אברהם היה נביא. אבל וחכמינו זכרונם לברכה אמרו שחכם עדיף מנביא. חכם הוא רואה את התמונה בשלמות גדולה, מן הבחינה שחכמים מבחינים בין תורה לנבואה. התורה מדריכה את האדם לחיים המסודרים, הקבועים, ובאופן שלם ביותר. הנבואה היא באה מפעם לפעם. הנבואה היא בחינה של חיי שעה. הנביא בא כדי ללמד לדור הזה, לתקן את הדור הזה, את אותו הדור שהנביא נמצא, הנביא בא לתקן אותו. כמו שחזל אמרו לנו שאולי חטאו ישראל, לא הייתה ניתנה אלא תורה ויהושע, ספר יהושע, ספר ארץ ישראל. שאר הנביאים הם נביאים שבאו להורות, לתת מוסר, להדריך, כשיש קלקולים, וצריך הנביא להוכיח אותם. אמנם, הנבואה שניתנה לשעתה, יש נבואות שבכל זאת נשארו לנו לדורות, אבל ביסוד הנבואה עניינה לשעה. התורה לעולם. מבחינת תורה חכם עדיף מנביא. אז לנביא יש את המעלות המיוחדות שלו. מה המעלות המיוחדות שלו? שלפעמים נביא אפילו יכול להורות תורה נגד התורה, אבל באופן חריג. כמו אליהו בהר הכרמל, שהוא עשה הוראה הוראה בניגוד לתורה, שהרי צריך להקריב קורבנות רק במקדש, ולא במקום אחר, רק במשכן, ולא במקום אחר, והוראה חד פעמית. יכול נביא להורות הוראה חד פעמית אחרת מהתורה. זאת אומרת שבאותה שעה הנבואה חזקה מאוד, כי הנבואה לשעתה באותה שעה היא חזקה, והיא יכולה לבטל תורה. כדי כמובן לקיים את התורה באופן כללי. לפעמים שביטולה זה קיומה. והתורה היא הקבועה. הנביא לא יכול לחדש דבר באופן קבוע לתמיד. אין לנביא את הכוח הזה. זה עניינה של התורה. חכם עדיף מנביא. חכם מסדר את החיים בצורה מסודרת, והנביא הוא ממוקד לנושא מסוים, לשעה מסוימת, ואז הדברים שלו מרכזיים. בבחינת שכמו התורה והתפילה. התורה היא חיי עולם, והתפילה היא חיי שעה. אז התפילה כמובן היא מצומצמת, היא חיי שעה. לעומת התורה. אבל באותה שעה שאדם מתפלל, באותה שעה התפילה יכולה להיות ממוקדת על נושא מאוד ספציפי, מאוד מסוים, ואז כוחה יפה. אם באותה שעה היה אדם לומד ולא היה מתפלל, אז התורה לא הייתה פועלת את אותה פעולה על מקרה המסוים הזה שהתפילה באה. התורה הייתה משפיעה באופן כללי, כמו שאדם אוכל מחלות בריאים ודברים שהם מבריאים את כל הגוף ועושים שמונים את האדם ממחלה. אבל כשיש איזו בעיה מיוחדת שעכשיו צריך לטפל בה, אז צריכים תרופות מיוחדות. ולא עוזר מה שנותנים אוכל בריא. אוכל בריא זה באופן כללי שעוזר שאדם לא יחלה. אבל יש לו עכשיו בעיה מיוחדת, צריך טיפול מיוחד, תרופה מיוחדת. והתרופה היא פועלת יותר מאשר אוכל בריא כללי לגבי המחלה הזאת. זה עניינה של התפילה. שהתפילה היא חיי שעה, ובאותה שעה יש לה חשיבות, עולה על, באותה שעה על לימוד התורה, לאותו עניין שהתפילה מיוחדת. תורה, נבואה, תורה, תפילה, חכם, עדיף נביא, אבל צריך את שני הכוחות הללו. והם משלימים אחד יש השני. ושרה הייתה חכמה וידעה בנבואה שצריך לגרש את בן העמה, והיא צדקה. והיא צודקת, ודברים של שרה נוגעים לכל הדורות כולם כמובן. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כולם יודעים שחברון זה בארץ כנען. למה צריך היה לפרט, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען? אומר בעל חסד לאברהם, שהיה הרב של חברון, הוא סבא רבא, אני חושב, של אחידה. כששרה מתה, כל ארץ כנען הרגישה את זה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען. כלומר, הגדולה שלה הייתה כזאת, שהחסרונה ניכר בכל הארץ. כשיש צדיק, הוא שמר. וצדיק נמצא בעיר, העיר נשמרת. צדיק נמצא בארץ, מדרגות נמצא. מדרגות, צדיק, יש צדיק מקומי, יש צדיק גדול כללי, יש צדיק יסוד עולם. וזה הכוונה כאן שרה, היא האימא, האימא הראשונה שלנו, היא הייתה במדרגה רוחנית כזאת, שכל ארץ כנען הרגישה את חסרונה. ובתנחומה, הוא אומר שויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, איזה הספד אמר אברהם על שרה, אשת חי מי ימצא, רחוק מפני מחרב וכו' וכו' וכו', אשת חי, וכל את אשת חי מסביר על שרה כמה היא הייתה צדיקה ואשת חי. פרשתנו מתחילה לעסוק בעניינו של יצחק. הרשויות הקודמות עסקנו באברהם אבינו. אברהם המאמין הגדול, אברהם איש החסד, וכעת אנחנו לומדים על עניינו של יצחק. אברהם מידתו מידת החסד, יצחק מידתו מידת הגבורה. מידת הגבורה יכולה להופיע בפנים שונות. הגיבור החיצוני זה אדם גיבור באופן פיזי, אבל בפרקי אבות נאמר, איזו הגיבור הכובש את יצרו. זה על זאת הגבורה, היותר גבורה. זאת אומרת, מה המעלה של הגבורה הזאת? היא גבורה רוחנית, לא גבורה פיזית, גשמית, שהיא גם גבורה יחסית. לעומת החלשים יותר גיבור, יש אולי יותר גיבורים ממנו גבורה. ואיזו הגיבור הכובש את יצרו, זה גבורה בינו לבין עצמו. זה לא גבורה ביחס לאחרים, גבורה בינו לבין עצמו. ויותר מכן, יד הגבורה הפנימית, הרוחנית, שאיזו הגיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוקד עיר. זאת אומרת, מי שערך אפיים, מי שמושל ברוחו, הוא יותר מאשר גיבור. הוא יותר מאשר לוקד עיר. במה הדבר בולט באופן מיוחד, אדם גיבור שיש לו המון כוחות גשמיים גדולים, מישהו מרגיז אותו, אז הוא בכל הכוחות רוצה לפגוע במי שהכריז אותו. מידת הגבורה הרוחנית מתגברת על הגיבור הזה, שכל הכוחות הוא חשב לעשות איזה דבר שלילי, ומושל ברוחו, הוא גדול מזה, הוא מנצח את הגבורה הפיזית, הוא מנצח את היכולות האלה שיש לאדם להתפרץ ולפגוע ולהזיק, והגיבור הפנימי, זאת הגבורה. להיות גיבור, לפתח כוח של גבורה. מה כוח של הגבורה? זה ערך הפיים. סבלנות, לא להתפרץ, לבחון את הדברים, משהו כאן מעורר איזה, לעשות משהו למשהו הכעיס, לבחון את הדברים, לאורך זמן, למשול ברוחו, למשול, לא לעשות את הדברים שהיצר מתפרץ לעשות אותם, אלא כוח ממשלה, זה מידת הגבורה. יצחק מידתו, מידת הגבורה, הופיע באופן הכי הכי גדול, זה בהיותו מוכן להיות נקד על גבי המזבח. התאפקות עצומה מול הקושי הגדול הזה, והוא שולט בעצמו. צריך להיות גיבור קרי לעשות רצון אביך שבשמיים. ומורנו הרב צבי יהודה היה תמיד מרחיב את הדיבור שהמיוחדות של יצחק הייתה דווקא בפסיביות שלו. בזה שיצחק לא היה כל כך בולט כמו אברהם אבינו, שהוא יוזם, שהוא יוצא מחוץ לארץ, בא לארץ ישראל והולך ממקום למקום ואת הנפש אשר עשו בחרן, הוא נלחם בארבעת המלאכים, מתמודד. ויצחק הוא כאילו לא פעיל. במבט הראשון אפשר לחשוב שזה פחות מציאות הזאת של אדם לא פעיל, פחות מאשר מישהו פעיל ועושה ויוזם ואקטיבי. אבל בעצם בהתבוננות עמוקה, יש גם צד מעלה מיוחדת במינה לאופי הזה של ההפנמה, הפנימיות הזאת, של התבטלות, התבטלות כלפי ריבונו של עולם. זה מידה מאוד גדולה שהיא התבטלות מוחלטת. אדם שהוא יוזם ועושה, אז יש לו איזו אישיות עצמית. והגיבור הפנימי הזה, הוא מבטל את כל האישיות שלו כלפי הגדולה האלוקית. מקבל כזה שכל הזמן כלי גדול מאוד מאוד של קבלה של אור השם המופיע בו, והוא בטל כלפי אור השם. שני צדדים. יצחק הוא משפיע על העולם בהתעלות הרוחנית שלו. הוא לא כל כך באופן פעיל. יש אדם שמשפיע על העולם על ידי מלמד, נותן שיעורים, מרבית תורה, ויש אדם שהאישיות שלו היא כל כך מיוחדת כזאת, כולם רואים, מושפעים ממנו, הוא עובר על עצמו ועוד יותר מתעלה, 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 וזה משפיע. סוגים של צורות של עבודת השם, כל אחד במהות שלו, בעניין שלו. המטרה כמובן שכל אחד צריך להיות גם וגם, גם חסד וגם גבורה, אבל היחסים בין כמה חסד, כמה גבורה, זה משתנה בין אנשים. ולכל צד יש את המיוחד שלו. יצחק, הוא עמוד העבודה. יש מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ן עם תפילה מהתורה או תפילה רק מדרבנן. הרמב״ם אומר לעובדו בכל לבבכם, חכמינו אמרו זו תפילה, אז יש לנו מקור בתורה שאדם מצווה להתפלל, ולכן כל אדם צריך כל יום ויום, יש עליו מצווה להתפלל לפני ריבונו של עולם. כמה להתפלל, זה חכמים קבעו. אבל מהתורה, איזה תפילה שהיא, חייב אדם להתפלל בכל יום ויום. הרמב"ן אומר שתפילה דרבנה. כך כתוב בכל הגמרות, במסכת ברכות, כתוב שתפילה דרבנה, תפילה לא מהתורה. מה הרעיון שבמחלוקת הזאת? צד אחד, אפשר להגיד, מה זאת אומרת? אדם יגיש יגש לפני ריבונו של עולם, יתפלל אליו בלי שהוא קיבל רשות? מי אתה? מה אתה? פונה לריבונו של עולם? צריך לקבל איזה רשות מהקדוש ברוך הוא להתפלל. לא יכול להיות שאדם בעצמו, מעצמו, יבוא להתפלל, יבוא לבקש בקשות, יבוא כלפי ריבונו של עולם, צריך להיות לו איזה רשות. שקדוש ברוך הוא נותן לו את הציווי הזה, את ההסכמה הזאת, אתה יכול להתפלל. וזה גם יותר גדול לכאורה, שזה בא ממקום של מצווה. זה כאילו הרמב״ם העלה את התפילה למדרגה גדולה שניתן מעניין דאורייתא. כך הרמב״ם אומר. הרמב״ן אומר, כל עניינה של התפילה זה דווקא שהיא תבוא מהאדם לריבונו של עולם. זה המהות של התפילה. זה ההבדל בין תורה ובין תפילה. התפילה, התורה היא באה מלמעלה למטה. אנחנו מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. התורה, אנחנו צריכים לפתוח את האוזניים, להקשיב פסיבים, שומעים את דבר השם, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, דרך החכמים, דרך התורה שבכתב, דרך התורה שבעל פה, דבר השם מדבר אלינו, זה עניינה של התורה, מופיע מלמעלה למטה. והתפילה מלמטה למעלה. כלומר, העולם פונה לריבונו של עולם. זה צריך לבוא מבפנים, לא מבחוץ, כביכול. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אז אתה כבר מצווה. אז יש עניין גם בלי המצווה, שזה יבוא מעומק הפנימי של האדם. כמובן, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, מבחינה מסוימת. אבל בכל זאת ברור לחלוטין שיש צד במצווה, בינו מצווה, שאיננו במצווה. אף על פי שהמצווה ועושה יותר גדול ממי שאינו מצווה ועושה, אבל יש צד במי שלא מצווה ובכל זאת הוא מתנדב, זה צד של הלפנים משורת הדין, זה צד כזה שהוא, יש לו איזה מעלה מסוימת. למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? כי מי שמצווה זה אלוקי, הוא עושה דבר השם. ומי שאינו מצווה הוא עושה משהו אנושי, הוא רוצה, ממנו זה בא. אבל, כמו שאמרתי, אז זה פחות, אבל זה אחרת, אבל זה משהו מיוחד. זה עניינה של התפילה. במובן מסוים. גם לפי הרמב״ם שהיסוד הוא כמובן רשות מריבונו של עולם, עניינה של התפילה זה שאדם פונה לריבונו של עולם. וכל עניינה של התפילה מבטא בעצם את המציאות האחדותית של הקדוש ברוך הוא השם אחד, שאין עוד מלבדו. כי ברגע שאדם פונה לריבונו של עולם עם בקשותיו, זאת אומרת שהוא הכתובת, ממנו הכל בא, מלעדו אין לנו שום דבר. זאת אומרת, התפילה מביעה את אחדות השם. והתפילה היא מיוחדת לעם ישראל. התפילה היא מיוחדת, לעם ישראל, המבין שריבונו של עולם, יש ריבונו של עולם אחד בעולם, וישראל מביעים את הדבר הזה בתפילה. כל בקשה שאנחנו אומרים, מצד אחד, כביכול אנחנו כאילו מבקשים משהו, זה המשמעות של התפילה, ובעצם העומק של התפילה, זה הבקשה מבטאת את התלות שלנו בריבונו של עולם. אנחנו צריכים שהרפואה, אנחנו פונים לריבונו של עולם. צריכים חוכמה, פונים לריבונו של עולם. צריכים קיבוץ גלויות, צריכים פרנסה, כל מה שאנחנו צריכים, פנייה לריבונו של עולם. הכל ממנו. זה עניינה של התפילה, ההתבטלות. הצחק, עמוד העבודה. עמוד המסירות נפש. עמוד וזה, בתפילה, אדם יכול להתרומם במדרגה מאוד מאוד גדולה, שמבחינה מסוימת הוא יכול להיות, כמו שאמרתי, שחיי שעה, באותו רגע הם מרוממים יותר מאשר באותו שעה אם אתה עוסק בתפילה, מבחינה מסוימת. כמו התורה היא, כמו שאמרנו, היא הכלליות של ההופעה הגדולה, עצומה, ויש בשעה שאתה עוסק בתורה, עוסק בדבר השם, אין גם מדרגה עצומה ומיוחדת. אבל גם לתפילה יש משהו מיוחד שאיננו בתורה. משהו ככה מריכוזי כזה, שהיכולת להתבטל, עכשיו אתה עומד לפני ריבונו של עולם, ופונה אליו, ממך באה הפנייה לריבונו של עולם, באה ההתבטלות הגדולה, הייחוד הזה של ריבונו של עולם, שמופיע כאן, השם אחד. וזה עניינו של בית המקדש. בית המקדש מקום התפילה. ואיפה נקבע בית המקדש? במקום של עקדת יצחק. כי זה עניינו של בית המקדש. בית המקדש מביע את עבודת השם שבית המקדש מביע את התלות של כל המציאות בריבונו של עולם. והתפללו אליך דרך ארצם, דרך הבית, דרך העיר. כל פונה לריבונו של עולם. אברהם זקן בא בימים, אומר הזוהר, אברהם התקדם צעד צעד ועלה במעלות הקודש, בא בימים, כל יום עלה מדרגה, אולי כל שעה, כל הזמן תהליך של עלייה מתמדת, הולך ועולה מעלה, 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 באופן מסודר, באופן קבוע, באופן יציב, ואוסף עוד זכויות ועוד מעלות ועוד מעלות ועוד מעלות, מגיע גבוה גבוה. בעלי תשובה במדרגה אחרת, הם בבת אחת משתנים. קצת דומה למה שאני אמרתי בעניינה של התפילה. בעל תשובה חוזר בתשובה, הוא נמצא במקום רחוק, פתאום הוא מרגיש את הריחוק שלו, ואת החסרון האור שלו, ואת הלכלוך שהוא נמצא בתוכו, ויוצא משם, הוא מתהפך להיות בן אדם אחר. ויכול להיות אדם בשעה אחת קונה עולמו. חוזר בתשובה בשעה אחת. ויש לזה בחינה, מבחינה מסוימת, אומר הזוהר, יותר גדול מאשר צדיקים גמורים. עושה צעד כזה ענקי, בבת אחת חוזר בתשובה, ומתהפך ממצב אחד למצב אחר לחלוטין, ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אני רוצה להוסיף שהכוונה מבחינה מסוימת. כלומר, גם לצדיקים גמורים יש איזו מעלה שאין בעצם לבעלי תשובה, כי הם תמיד היו תאורים, בעלי תשובה, הרכלוך שהם היו בו, ונתנקות מזה לחלוטין, צריך להיפרד כאילו מחלק מהמציאות. אז יש צד אחד שגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים, ויש כמובן צד של צדיקים גמורים שהם גדולים בעלי תשובה. יש כאילו כביכול מחלוקת בזה, אבל כל מחלוקת, יש שתי בחינות שכל אחד צודק. אז זה לימוד חשוב מאוד. יכול אדם לומר לעצמו, כבר כל כך הרבה שנים לא היה, לא עשר את רצון השם, עכשיו הוא יחזור בתשובה, אז זה יתקן. לא, לא, כוח של התשובה הוא כוח עצום. ויכול להיות גם מצב של צדיקים מורים בעלי תשובה. שגם צדיקים גמורים וגם בעלי תשובה. זאת אומרת, כל הזמן מתקדמים, אבל כל הזמן מתקדמים בקפיצות. כל הזמן, לא באופן הסדיר, באופן עוד יותר, מפעם או מפעם לפעם בקפיצות. מתקדמים, מתקדמים, גם בעלי תשובה וגם צדיקים, וגם צדיקים גמורים. אני חושב שמוראינו ורבינו, מרן הרב זצ"ל, היה לו את הבחינה הזאת. הוא היה צדיק מילדותו, בראשיתו, צדיק גמור. והוא חשב שכל עניינו זה תשובה. איך הולך זה הדבר הזה? ממה הוא צריך לשוב בתשובה? איך צדיק גמור חוזר בתשובה? ממה הוא צריך לחזור? הוא חוזר ממדרגה קטנה למדרגה יותר גדולה. כל הזמן צריך יותר. מה שהיה מקודם זה לא היה מספיק. וכך עולה ממעלה למעלה. ואנחנו מתבוננים בפרשה, והלב של הפרשה, הגודל הכמותי של הפרשה, הפרשה עוסקת בסיפור השידוך של יצחק. עבד עבדו של אברהם אבינו, כאן ביתו, אליעזר עבד אברהם, הוא הולך בשליחותו של אברהם למצוא שידוך ליצחק. והתורה מספרת על זה בהרחבה מאוד מאוד גדולה, איך הוא מאוח. איך הוא חשב והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והנה רבקה באה, ואיך הוא מספר את הסיפור הזה למשפחה שלה, וחוזר על הדברים פעמיים, התורה חוזרת. והתורה היא לא סיפורים. התורה היא הוראות. התורה באה ללמד. באים חז"ל ואומרים לנו, אנחנו מכירים את זה, באים חבר ואומרים דברים מעניינים מאוד. הם אומרים, אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי אבות, של עבדי בתי אבות, מתורתן של בנים. פרשתו של אליעזר, שניים ושלושה דפים, הוא אומרה ושונה. והשרץ מגופי תורה, ואין דמו מטמא כבשרו, אלא מריבוי המקרא. ללמוד הלכה, שהדין הוא זה שגם דם של שרץ מטמא, זה אנחנו לומדים מריבוי המקרא. איך לומדים מריבוי המקרא? רבי שמעון בר יוחאי אומר, תמה התמה. ההי הזאת שיש כאן כביכול לא נצרכת, היא באה ללמד אותנו שלא רק הבשרו של השרץ תמה, אלא גם הדם. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, לומדים את זה ממקום אחר, זה וזה. ומים לרחוץ רגלה ורגלי אנשים אשר איתו. אמר רבי יחא, יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתם של בנים. שאפילו רחיצת רגליים צריך לכתוב. והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא. גם זה צריך לכתוב. שהם רחצו רגליהם ורגלי אנשים אשר איתו. צריך לכתוב, מה זה מלמד אותנו? ורבי יחא אומר, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. יש כאן מדיוק, שיחתן. שיחה, זה כמו שחז"ל אומרים לנו, שיחה תלמידי חכמים, שיחה לימוד. שיחה זה לא דברי תורה, אבל שיחת חולין של תלמידי חכמים, היא צריכה לימוד. ועלי הוא לא ייבול, גם העלים, לא רק הפירות שזה התורה, גם העלים, העלים לא ייבול. זה, מזה כך לומדים חכמים, ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. אז יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אנחנו צריכים להתבונן בעניין הזה, כי יש מזה לימוד גדול מאוד וחשוב. מה התכוון רבי יחא בזה שאמר את הדברים האלה? הוא יותר נכון, מה התורה התכוונה? לומר בכל הסיפור הארוך הזה, מה נלמד מתוך הסיפור הגדול הארוך הזה. אז הרב קוק, מורנו הרב, אנחנו כבר למדנו את זה, אבל אני רוצה היום להדגיש את הדברים מאוד מאוד. הרב במאורות התחייה, בפרק י' ד', אומר, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. כלומר, יש משהו מדבר גדול, מדרגה אחרת גדולה, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. אולי זה מזכיר לנו מה שכתוב בפרקי אבות, שהווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. והמר"ן מסביר למה תהווה זנב לאריות ולא תהי ראש לשועלים. כי זנב של אריה זה אריה. אם אתה תראה, אם מישהו רואה את הזנב של אריה, הוא אומר, אוי, ראיתי אריה. הוא לא אומר, ראיתי זנב. ראיתי אריה. אם הוא רואה ראש של שועל, לא ראה את כל הגוף, רק ראה את הראש. הוא אומר, ראיתי שועל. למה? כי זה מציאות אחת. הזנב והראש זה דבר אחד. אז ראש לשועלים זה שועל. וזנב לאריות זה אריה. שריד קטן מדבר גדול, יש דבר גדול ויש מזה משהו, בדבר גדול כל הפרטים שלו הם גדולים, וזה מעולה מדבר קטן שלם, שזה לא שריד, זה דבר שלם, אבל זה קטן. ניצוץ אחד מאור חיי אבות, מקדושתם וגבורת אלוקים העליונה שבגדולתם, ההולך והאור באחרית הימים, אומר הרב, אני מנהלה קצת, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ועירה, תורה ומצווה של ההמשך המעותק מספחי ספיחים של בנים. כאן יש חריך מאוד. כלומר, מה ראינו באבות? ראינו באבות מידות טובות. הנהגה באמת מופתית, ככה אנחנו מסתכלים על האבות, ככה אנחנו רואים מידת החסד, מידת הפרשה שלנו, רבקה, חסד יוצא מן הכלל, עושה מעבר, מעל ומעבר למה שמבקשים ממנה. אז מה הרב אומר? מה ראינו? אומר הרב, ניצוץ אחד מאור חיי האבות, נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה של ההמשך המעותק מספיחי ספיחים של בנים. כלומר, מה שיש אצל אבות זה משהו אחר לגמרי. זה משהו ענקי. זה דבר גדול. ואצל הבנים, ביחס למה שיש אצל אבות, זה לא דבר גדול. למה? למה זה לא גדול? אמונה, יראה, תורה, מצוות, דקדוק בכל פרטי המצוות, למה לא גדול? האבות הם היסוד של האומה. כל האומה עליה עומדת על האבות. מה המיוחד של האבות? הענקיות של האמונה שלהם. הענקיות של כל מה שהם עשו, זה היה ענקיות. לא, אפשר לעשות המון 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 מצוות, אבל הן קטנות, הן קטנות, הן קטנות. אפשר לעשות את זה מתוך גודל ענקי מאוד, אולי אפילו מתוך השורש של הדברים, כאבות, כבנות המצוות, צריכים כמה הסברים להסביר שאברהם אבינו, חז"ל אומרים לנו שהוא קיים כל המצווה, את כל התורה כולה, אבל באופן, בשורש של המצוות, הכוונה, לא ממש בפרטי הפרטים, אבל זה כאילו, בעצם זה שקול, זה כאילו קיים את כל התורה כולה, כי ענקיות. אפשר להיות אדם בירי שמיים, מאוד מדקדק בתורה ובמצוות וקלה כחמורה לחלוטין, אבל עושה את זה בקטנות. לא למד אמונה, לא העמיק בהסתכלות אמונית גדולה, לא למד כוזרי, לא למד מהר"ל, לא למד ספרי האמונה של הראשונים והאחרונים, ולא הגדיל את ההסתכלות שלו באופן ענקי. הוא עושה את כל המצוות כולה. הרב ציודה היה אומר, יש צדיקים שאינם מאמינים, כך כתוב בגמרא, יש צדיקים שאינם מאמינים, ביטוי כזה. מה זאת אומרת צדיקים שאינם מאמינים? כלומר, האמונה שלהם היא קטנטנה, והעבודה שלהם היא גדולה מאוד. יש הרבה ענפים ואין שורש. אין היסוד הגדול של ההסתכלות. זה היה הרבה פעמים, זה קרה בדורות האחרונים, שעסקו הרבה 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 בדקדוקים חשובים ועיקרים מאוד מאוד של קיומי תורי המצוות, אבל ההסתכלות הגדולה של אמונה, בזה לא עסקו. ואם לא עוסקים, לא יודעים. אם לא עוסקים, לא גודלים. האמונה היא השורש של הכל. ואחר הקוק ומדן הלכת, וצדיק באמונתו יחיה. זה היה אבות. אבות היו עוצמות עצומות של מידות טובות ושל אמונה גדולה. וטיביות כזאת. הולך אליעזר ומפלל לריבונו של עולם. כאילו זה מסודר, זה ברור שהוא פונה לשם, וזה עבד השם, הקדוש ברוך הוא יענה לו. זה הסדר כזה. וביתו של אברהם ככה היה הסדר. חיים, חיים, חיים של אמונה, חיים שאם יש בקשה פונים לריבונו של עולם ונענים. יש כאן איזו דבקות עצומה, עבודת השם הטבעית, בטבע שלנו. אברהם אבינו מעצמו הוא נעשה מאמין, כמו שחז"ל אומרים לנו. רוח חיפש את ריבונו של עולם, ובאופן טבעי הוא הגיע אל ההכרה הגדולה של אמונה, ואז יתגלה לו ריבונו של עולם. כלומר, האמונה שבאה מעומק העומקים של הטבע הפנימי של אברהם אבינו, זאת האמונה הגדולה. את זה ממשיך יצחק, את זה ממשיך יעקב. זה הגדולה של האבות, שהם עבדו את השם מעצמם. לא איזה ציווי חיצוני בלבד. הציווי בא בהמשך, מתוך הפנימיות שלהם. אחר כך באה גם ההופעה האלוקית אליה. והקדוש ברוך הוא מצווה אותו במצווה ספציפית. ואברהם כל הזמן מחפש מה אני יכול לעשות, איזה מצוות השם, איך אני יכול ללכת בערכי השם. זה בא מהטבע שלו, לא מבחוץ אליו, מבפנים. זה אבות. תורתן של בנים מצווים ועושים. אז אני קורא עכשיו את הדברים בשלימות. אומר הרב, ניצוץ אחד מאור חיי האבות, מקדושתן וגבורת אלוקים העליונה שבגדולתם, ההולך ואור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל, ואימו יחד את כל העולם כולו, על פי סדר והדרגה, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצוות וכו'. זאת אומרת, הוסיף כאן הרב עוד משהו, שזה גם קורה באחרית הימים. ההולך ואור, מה שהיה אצל האבות, אצל האבות, זה בעצם עכשיו הניצוץ הזה של האור הזה, של חיי האבות, הוא הולך ואור באחרית הימים. כלומר, אחרית הימים עניינה להופיע את עבודת השם כמו אצל האבות. עם עומקים טבעיים, עם עבודה שבאה מהגודל הפנימי הנפשי. זאת אומרת, התורה בדרך של הישר ולא בדרך של הכובש. לא בדרך שאנחנו צריכים להשתלט על הכוחות ולשעבד אותם לרצון אבינו שבשמיים, אלא שהכוחות מבקשים את לעשות את רצון אבינו שבשמיים. הרב אומר, שיחה זו של האבות, של עבדי אבות, היא מחיה דור האחרון באהבה מסותרת. ממשיך הרב אומר, בא מתגלה התוכן הכביר שזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. נדחים הם ההורים הקלושים, שרגה בתיהרה, כלומר, האורות לאור השמש הם מתבטלים לגמרי. החוצפה מגרשת אותם ובתוכה רוח השם נוססת. כלומר, החוצפה שאנחנו מכירים עכשיו מגרשת ביטויים חריפים מאוד, אומר הרב. ההורים הקלושים ביחס למה שאנחנו צריכים לצפות הם קלושים. הם בעצם הורים אורות לא קלושים. עבודת השם, עבודת השם בדקדוק של תורה ומצוות היא עבודה יקרה וחשובה. אבל יש משהו ענק יותר גדול מזה. וכדי להפיע את הגודל הזה צריכים כאילו שלב כזה של התבטלות של האורות הקלושים. זה כמו שצריכים לבנות בניין חדש גבוה, מוכרחים להרוס את הבניין הקודם. אי אפשר לבנות על גבי בניין אחד, קטן, ישן, בניין גדול. חייבים להרוס את הבניין הקודם, ואז אפשר במקום הזה לבנות בניין חדש. גם ברוחניות כזו. כמו שרבי זירא, הוא בא לארץ ישראל, הוא צם 100 ימים כדי לשכוח תורת בבל. מה זה לשכוח תורת בבל? יש כאן איזה צריך התחדשות. צריך לשכוח, כאילו, אי אפשר על גבי מדרגה אחת, אי אפשר לבנות, צריכים מדרגה חדשה, ענקית, תורת ארץ ישראל, זה דבר אחר. האורות של חוץ לארץ, תורת חוץ לארץ, תורה של חז"ל אומרים לנו במסרת סנהדרין, תלמידי חכמים שבחוץ לארץ נקראים חובלים, אחד מכה בשני, אחד מוכיח את השני, כל הזמן דברי מוסר אחד. תלמידי חכמים של ארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה. כל אחד מפרגן לשני. אפילו שהוא אומר אחרת מדעתו, ממש חולק עליו. וזה חושב שככה צריכים לקרב רחוקים, זה חושב שאחרת צריך לעשות. מנעימים זה לזה בהלכה. אבל תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, אכפת להם מהתורה מאוד מאוד. הם חובלים אחד את השני לשם שמיים. כן. זה מה שהיה לפני חורבן בית שני, שתלמידי חכמים חבלו אחד בשני, והיו צדיקים גמורים, וכל אחד חשד בשני, שהשני מקרב רחוקים, שהשני אולי הוא מתפשר, שהוא מכיל יותר מדי, וככה אחד יקע בשני, ונהיה חורבן, חורבן בית המקדש. תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה, למה הם מנעימים זה לזה? מה, הם לא מבינים את הטעויות של השני? מה הם מנעימים אחד לשני? הם יודעים שיש מקום להתבוננות, מסתכלים ברוחב, יש מקום להתבוננות, אתה חושב ככה, השני חושב אחרת, התורה היא גדולה, יש גוונים בתורה, אחד חושב ככה, אחד חושב אחרת, יש כמובן גבולות, אבל הגבולות הם לא מצומצמים. צריך להיות התבוננות עשירה, כמו שחז"ל מלמדים אותנו. זה תורת ארץ ישראל, זה מה שהרב מלמד אותנו. תורת ארץ ישראל היא תורה גדולה, היא תורה ענקית. כשמסרצים בצמצומים, אז ההתנהגות היא התנהגות מצומצמת. אדם נמצא בתוך הקטנות של החיים, וקטנות של עבודת השם, והיא עומד כל הזמן במתח נפשי, בלי לראות את הגודל של ההופעה האלוקית, המופיע על כל עם ישראל, על כל העולם כולו, הסתכל במבט, לכוון את המבט שלנו למבט של ריבונו של עולם, ואז רואים את הגאולה, ואז רואים את מעשי השם הגדולים היפים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אז רואים את הקיבוץ הגלויות, אז רואים את התשובה הגדולה שעם ישראל נמצא עכשיו בתהליך גדול של תשובה. כשמסתכלים במבט גדול, רואים את הדברים בשלימות, לא במבט מצומצם שפה יש חולשה ושם יש חולשה. צריך לסתכל על כל התהליכים, הכל בבת אחת. כאן, והרב מעמיק ורואה שבעצם יש כאן איזה תהליך מאוד מאוד חדש, מאוד מאוד גדול, החזרה לארץ ישראל, והבאים לארץ ישראל הם הולכים כאן לחדש עומק חדש של אמונה, לחזור בעצם למדרגה, להתחבר למדרגה של האבות. זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבניהם למען שמו באהבה. אומר הרב, חזקו אל תיראו, אור משיח מתנוצץ. זה הרב רז, אילו הרב היה היום, וואו, מה שהיה רואה, לא ניצוצות, היה רואה כבר אורות גדולים, אבל צריך לדעת לך לראות אותה. יש משקפיים של גדול כדי לראות את הגודל של האורות. הרב אומר בהקדמתו לשיר השירים, שמי שהגמד וקטן וההסתכלות שלו מאוד מצומצמת, הוא רואה דברים גדולים, הוא רואה אותם בעיניים הקטנות שלו, אז הוא מקטין אותם. יכולים להיות מאורות מאוד גדולים, ענקים, נפלאים, אבל אדם מסתכל, העיניים הם תרוטות, והן לא רואות טוב, אז הכל נראה קטן. צריכים לעשות תיקון בעיניים, ואז המבט משתנה לחלוטין. זה המבט הגדול של אמונה. זה עניינם של האבות. האבות יסוד, ראשית כל אמונה ומידות טובות, ועל זה נבנה הכל. בלי האמונה והמידות הטובות, וההסתכלות הבריאה והיפה על כל העולם כולו, ולראות את טוב השם הגדול, אז בלי היסוד הזה, כל ההמשך שלו, אם זה דקדוק בתורה ומצוות, הוא מוקטן ומצומצם. הרב קורא לנו להיות גדולים, להיות מסתכלים בתורתה של ארץ ישראל, שהיא גדולה, שהיא שלמה, שהיא מקיפה, את כל החיים, את כל המציאות. בפרק למד, הייתי אומר שיש בבורות התחייה, אומר הרב, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. מה זה אליהו? במוצאי שבת אנחנו מזכירים את אליהו. אור חיי אליהו עולה. מה כוחו של אליהו? מה עניינו של אליהו? כוחו ללוקיו הולך ומתגלה, הקודש שבטבע פורץ גדריו. אני רואה עכשיו שקודש שבטבע, זה הקודש שמעל הטבע, שהוא נלחם בטבע, שכשיש מלחמה, תמיד גם המנצח, הוא משלם מחיר. כי הוא צריך להשקיע בכוחות בניצחון, והוא יוצא אומנם מנצח, אבל לא באופן שלם. אבל אם המצב הוא לא של מלחמה, המצב הוא שהקודש שבטבע מתגלה, והטבע ומעל הטבע, הקודש שמעל הטבע, זה מתאחד ביחד, זה עניינו של אליהו. אומר הרב, לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. היהדות של העבר ממצרים ועדנה מלחמה ארוכה נגד הטבע, בצידו הכאור של טבע העולם, הטבע האנושי. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו, והוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה. אבל עכשיו אור חיי אליהו עולה, זה אור חיי אליהו הקודש שבטבע. אליהו בא לבשר שלום, לעשות שלום. לא מלחמה עם הטבע, אלא לעשות שלום, הטבע והקודש, שהקודש יתגלה בתוך הטבע. בנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ. ואיפה רואה הרב את הדבר הזה? בתחייה, בחזרה לארץ ישראל, ברצון לבנות את עם ישראל מחדש, בתהליך הזה, הגדול הזה, המלא חלומות ושאיפות לבנות את האומה מחדש, פה זה תהליך טבעי שבתוכו יש קדושה עליונה שהולכת ומתגלה. זה הגודל של ההסתכלות של מרן הרב, וקשה להיות בגודל הזה. אנשים אפילו יכולים ללמוד את הרב, כמו שאמרתי, אדם יכול ללמוד דברים גדולים, אבל העיניים שלו קטנות, אז הוא מקטין אותם בגודל של היכולת שלו של הקליטה. וצריך להיפתח אל הגודל, לא להישאר מצומצם. לפתוח את המבט, להישען על הרב, להישען על הגדולים, ולראות את להתאים את ההסתכלות שלנו, בהסתכלות הגדולה כמו שהוא מסתכל, ולראות את המציאות באופן רחב, באופן ענק. ואז הלב מסתכל בסבלנות גדולה, בהתבוננות, לא בוותרנות, לא בוויתור על שום דבר קלה כבחמורה, לא בחוסר אכפתיות מזה שיש חולשות בישראל, אלא בגדלות של הסתכלות, לראות את את הכל ביחד. אם אתה רואה את הכל ביחד, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אתה לוקח מעשה שאחד שהוא עשה, אז הוא יכול להיות שלא נראה היום ונורא. אבל כשאתה דן את כל האדם, אותו דבר דווה דן את כל ישראל, אתה דן את כל ישראל, בהסתכלות כוללת, אז זה לכף זכות. אתה מסתכל על כל העולם כולו, אתה רואה את היופי, אתה מסתכל על פרטים, אתה רואה את החסרונות. להגדיל את ההסתכלות, להיות ענקים, ומתוך זה, כל מה שאנחנו אחר כך לומדים, כל הסוגיה שאנחנו לומדים, כל המנה שאנחנו לומדים, הכל נהיה גדול, הכל מתחיל מגודל. ברור, זכינו, אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם, שאנחנו זכינו להיות שייכים למהלך הגדול הזה. למהלך הגדול שמרן הרב, שברוך השם שמענו את הדברים האלה ממורנו ורבינו הרב ציודה, ואנחנו הולכים בדרך הגדולה הזאת. צריכים להודות לריבונו של עולם על כל זה. שיהיה לנו שבוע טוב.